על זה דיברנו, לא?
כן, אתה יודע, נחזור.
לא, למה נחזור? למה נחזור? שוב לפתוח את הוויכוח. נתחיל מהפסקה השלישית. הקדוש ברוך הוא יודע את גודל המשימה שלקח האדם הראשון על כתפיו ועל כתפי צאצאיו, ולכן הוא מחכה. הוא ידבח יודע שאדם זקוק לזמן כדי למלא את משימתו. הוא דומה לאב שהרחיק לראשונה את הילד שלו ממנו כדי שהוא יוכל ללמוד ללכת בכוחות עצמו. אפשר להבין את המתח הקיים בשני הצדדים. הבן לומד ללכת לבד, הבן הלומד ללכת לבד מפחד ליפול, והאב הרואה את הבן שכמעט נופל בכל צעד שהוא עושה, חייב להחזיק את עצמו ולא לרוץ, לעזור לו כדי שהילד יוכל ללכת בכוחות עצמו. הלוואי שלא ייפול, אומר האב, הלוואי שאצליח, אומר הבן. זה משל יפה לסיכום כל ההיסטוריה. בורא עולם אינו אל אכזר המונע מנבראיו כל סיכוי להצליח. רק מי שניזון מתרבות זרה יכול לעלות בדעתו העקומה ספרה כזו. הקדוש ברוך הוא אוהב אותנו, הוא אבינו ואנחנו בניו. כדי לשבור את הכיפון בבית דין של מעלה, הוא אף השליך ארצה את האמת. הוא יצר בכך רוב מלאכותי בין מלאכי האכשרת לטובת בריאת האדם. מדוע עשה זאת? אם הוא לא אוהב אותנו, אם הוא לא רוצה בהצלחתנו, על האדם להוכיח שהחלטה זו הייתה מוצדקת. טוב, אני חושב שהדברים ברורים, לא צריך על זה להרחיב את הדיבור. כן, לגבי הדברים האלה, הוכחה זו ניתנת בחיים היומיומיים בעזרת מעשינו. חז"ל אינם עוסקים ברעיונות על המוסר, בפילוסופיה של המוסר, אלא בהלכה מדוקדקת הקובעת מהי ההתנהגות המוסרית. הכלל המנחה אותם הוא שעל האדם להידמות לבורו, כפי שעולה מן הנאמר בגמרא במסכת סוטה. וכאן זה הדברים חשובים שלא תמיד מבינים אותם בצורה נכונה. ואמר רבי חמא ברבי חנינה, מהי דכתיב אחרי השם אלוהיכם תלכו? וכי אפשר לא לאדם להלך אחרי השכינה? ולא כבר נאמר כי השם אלוהיך אש אוכלה, אלא להלך אחרי מידותיו של הקדוש ברוך הוא. מהו מלביש ערומים? דכתיב היעש השם אלוקים לאדם לאשתו כותנות אור וילבשם, אף אתה אלבש ערומים. הקדוש ברוך הוא ביקר חולים, דכתיב הירח אליו השם בלוני ממרא, אף אתה ביקר חולים. הקדוש ברוך הוא ניחם אבלים, דכתיב ויהי אחרי מות אברהם ויברך אלוהים את יצחק וכו'. אף אתה נחם אבלים, הקדוש ברוך הוא קבר מתים, דכתיב ויקבור אותו בגיא, אף אתה קבור מתים. כן, אז בדרך כלל מפרשים את זה כדוגמאות של התנהגויות מוסריות, ועלינו להשתדל לקיים את אותן מצוות, כל מה שמוזכר כאן בדברי מה. אז זו הבנה שטחית של הדברים. כן?
זה לא שזה, דיברנו על זה, חיים, שבעצם אנחנו צריכים להגשים את אותם ערכים פה.
כן, נכון.
זה הדוגמה של הגשמה.
בדיוק, בדיוק, כי לא שמים לב למה שכתוב בגמרא. בשורה השלישית. אלא להלך חכם מידותיו של הקדוש ברוך הוא. זה לא מעשים כאלה חסדים אמיתיים, ביקור חולים וכל הדברים האלה. זה מה שאמרת. יש לריבונו של עולם מידות, ומה שהוא רוצה זה לראות את אותן מידות מיושמות על ידי האדם. והקושי זה הסתירה. שקיימת בין המידות. כשאני עוסק בדין, אני לא יכול להגיד שבו זמנית אני עוסק בחסד, כי הדין זה לא חסד והחסד זה לא דין. וכולי. ולכן כאן נדרשת עבודה לא פשוטה של בירור קודם כל המציאות. כי במציאות, כאשר בוחנים מצב מסוים, אז אפשר להסתכל באופנים שונים. כן? זה לא שחור ולבן אף פעם.
אבל היא האמת תמיד.
מה?
אבל היא האמת תמיד.
אחרי שעשית את הבירור. אחרי שעשית את הבירור.
כשעשית את המעשה, זה נהיה, המציאות נהייתה אמת.
אני עוד לא
עשיתי... עכשיו הבירור בלי קשר לבירור, אם זה אמת או לא אמת.
אני קודם כל עוד לא עשיתי שום מעשה. אני כרגע צריך לבחון מעשה מסוים.
אם לעשות אותו או לא.
לא, לעשות אותו, להגיב, כן. בסדר.
המידות של הקדוש ברוך הוא הם חסד.
לא. המידות של הקדוש ברוך הוא הם כולם 13 מידות.
לא כולם חסד?
לא. עובדה ש...
אם יש
13, זה אומר ש...
יש גם
ביניהם
חסד.
מה?
יש גם את
החסד
בין
ה-13 מידות. כן, אז מה שאמרת לא מסתדר עם העובדה שיש 13 מידות.
לא, את 13 המידות צריך לעשות עם חסד.
זה מה?
את
13
המידות צריך לעשות עם חסד.
לא, למה? מה... איך הגעת לדבר הזה? יש 13 מידות, זו עובדה.
ולכן ברוך הוא
ברא
את העולם בחסד.
ברא את העולם בחסד, ו...
אז את אומרת שזה המידה הדומיננטית.
לא. מנעין לך הדבר הזה.
תשקיט צמח יותר מדי, מה יקרה לו?
מה?
תשקיט צמח יותר מדי, מה יקרה לו? חסד, רק עשית חסד.
לא, למה? למה? למה?
אומרים שהקדוש
ברוך
הוא ברא את העולם בחסד. הכל מה? אומרים מה?
שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם בחסד.
לא יודע, יש מדרש שאומר שעלה במחשבה לבראת את העולם בדין.
עלה במחשבה, אבל זה לא ברא בחסד.
לא כתוב, לא נכון. צידות לא מדויק מהמדרש.
לא היה מתקיים, אז הוא גם מוסיף את החסד.
לא, כתוב רחמים.
רחמים, כן.
רחמים זה לא חסד, אני מצטער. מצטער. זה שלא מדייקים בציטוטים. זה מביא באמת לכל מיני הבנות לא נכונות. יש 13 מידות, זאת עובדה. זה מה שהקדוש ברוך הוא גילה למשה רבנו, וזה אנחנו אומרים מדי יום. כן? ויש סתירה בין המידות האלה. למה? את שואלת כרגע איך סופרים את ה-13? כי יש כמה שיטות.
זה נשמע...
לך זה נשמע.
רחמים וחסד.
לא יודע מאיפה. אני לא יודע מאיפה זה בא הדבר הזה. זה לא זה. מה נעשה? יש מידה שנקראת דין? יש דבר כזה? כן? כן? לא, יש דבר כזה או לא? כי את אומרת כאילו...
אני אומר שהדין זה לעתיד לבוא, זה...
כן, מאיפה, מי אומר את זה?
לא,
גם אני לא יודע מאיפה אומרים. אומרים, אומרים.
נכון.
כשאומרים לכם דברים, תשאלו איפה זה כתוב.
זה זה לא בן אדם אחד
שאומר
את זה.
אז בסדר, אז הרבה בני אדם חשבו שכדור הארץ הוא שטוח. אפילו האחד שהעז להגיד את זה, שרפו אותו.
זה חכמים שאומרים
את זה. מי זה חכמים שאומרים את זה? איפה זה כתוב? אצלי בחז"ל זה לא כתוב.
באמת?
כן. אצלי בחז"ל זה לא כתוב. מה אני אעשה? יש אפילו גמרא שאומרת בדיוק הפוך. כל האומר, אין בינותיו של הקדוש ברוך הוא רחמים, כן? משתקים אותו, כי הם אינם אלא גזרות. ככה כתוב בגמרא, בברכות, בדף למד ג' למד ד'. לא, אז לפי הדעה הזאת בגמרא, שהכל זה גזרות. איפה הציפור שלך כאן?
זה גזרות חסד.
מה? כן.
זה גזרות
חסד.
חסד.
כן, נגזרות חסד, בסדר, נו, ברור, נו, כשרוצים להקם את הפשט הסוגיה.
יודעים שגזרות זה כדי לתקן.
כן, מאיפה את יודעת את זה גם, כן?
זה עיקרון ביהדות.
אני לא יודע מאיפה.
אין עונש, אין גזרות סתם, זה כדי לתקן, הכל
זה שיקון. כן, מנעין לך?
מהחכמים.
כן, מהגמרא בשבת בדף נון א'. כן, רק שמה שאת מצטטת זה אהבה אמינה של הגמרא, ואחר כך הגמרא דוחה לחלוטין את אהבה אמינה הזה. כן, מה לעשות? כשלומדים צריך ללמוד. אהבה אמינה של סוגיה זה לא המסקנה של הסוגיה.
אז זה כן עונש לשם...
לא, זה לא עונש. זה מה שהגמרא רוצה להגיד. היא דוחה את הספרה הזאת.
נכון, זה מה שאני אומרת.
לא, אבל לא בכיוון שאת אומרת.
אז מה זה
אם
לא
עונש?
זה לא עונש, מה אני אעשה? כבר אמרתי, כבר מפורשת, בשבת נונה לך.
זה היה צריך להיות.
מה אני אעשה? למה אבל לא משים?
אתם יודעים, אתם רק סופים, אנחנו מפסידים בשביל מה?
לא, לא, זה דברים חשובים.
לא, זה דירורים. למדנו ואופלנו.
כן. זה הזדמנות לאברהם אבינו, למה הוא נגדל אבאל שדאי? לעולם די, אין רק להיות חסד, רק מתרחב. העולם היה מתרחב, לא היה נגמר.
זה דברים חשובים ביותר.
פשיטה.
לא, זה לא פשיטה עד כדי כך. זה לא עד כדי כך פשיטה, וזה דברים חשובים ביותר. כן? שצריך לברר את הדברים האלה, כן? אני יודע שיש הרבה דברים שמסתובבים באוויר, אבל מה לעשות? שזה לא, זה לא מדויק. הרי שמה הגמרא שואלת את השאלה לגבי ארבע שמתו בעתיו של, של נחש. כן? אז איך אפשר לבוא ולהגיד שכל דבר זה מידה כנגד מידה? הרי יש ארבע דוגמאות בהיסטוריה של אנשים שמתו בלי חטא.
אבל אומרים שאולי
החטאים
היו קודם
בגלגול לבדים. אז אומרים, בסדר, זה בסדר. אז אומרים, זה לא כתוב בגמרא. כן?
לא מתים בגלל שיש חטא.
לא, למה?
זה דרך העולם הזה.
למה?
זה הדרך העולם הזה.
לא, צריך להחליט. כתוב ביחזקאל, והנפש החוטאת היא תמות. כן?
מי שחוטא היא תמות. אבל זה לא אומר שכולם מתים בגלל החטא.
כן, אז בגלל מה הם מתים? המיטה
זה של העולם הזה.
מה?
המיטה זה של העולם הזה.
אז זה מלכתחילה.
המיטה?
כן.
טוב, בגלל החטא של האדם הראשון.
זה בגלל החטא של האדם הראשון? כן? כן? איפה זה כתוב? איפה זה כתוב? אני מפנה אותך למה שכתב רבי חיים בספר שלו, היגיון הנפש. היגיון הנפש. זה ספר חשוב ביותר, קצר וענייני וחשוב ביותר.
מה
זה
נקרא היגיון הנפש?
היגיון הנפש. רבי אברהם בחיה הספרדי.
מה שקרה, הבאת פעם ראשונה
של השיעור? שהבאתי כמה פעמים, כן. במהדורה המדעית זה נקרא היגיון הנפש העצובה, במוסד ביאליק. אז תעיינו שמה בעמודים 51-54, אם כבר שואלים. במהדורה הישנה העתיקה זה בעמוד ז' ט'. ככה, בסדר? אז זה בדיוק, לא, כי אני חושב שאחרי שאומרים איפה זה כתוב, זה משחרר לחץ, כן? הוא מוכיח שמה, שנייה, לא, מה פתאום? הוא מוכיח שמה מפשט הפסוקים, שבמעשה בראשית יש שני סוגי, שלושה סוגי דברים. יש דברים שלגביהם נאמר יהי. יש דברים שלגביהם לא נאמר יהי, כן? ויש דברים שלגביהם נאמר ויהי, ויש דברים שלגביהם לא נאמר ויהי. מה ההבדל? אומר כך, יהי זה נצחיות בעולם הזה, ויהי זה חיים בעולם הבא. עכשיו, נא לעבור על כל הפסוקים של מעשה בראשית ולראות. פשוט, יהי אור ויהי אור. יש אור בעולם הזה ויש אור בעולם הבא. כתוב יהי לגבי המאורות, יהי מאורות בחקיאה שמיים, אז המאורות זה לכל זמן הזה. העולם הזה, כן? לגבי האדם, מה כתוב? לא כתוב יהי. כלומר, בסופו של דבר האדם מתקלה. אבל כתוב לגביו בפסוק זין של פרק ב' ויהי האדם לנפש חיה, ולכן יש לו יעד של נצחיות בעולם הבא. עד כאן דברי קודשו.
הנפש נשאר.
אני לא חוזר לוויכוח של שבוע שעבר על הנפש ומה נשאר ומה לא נשאר. כן? מה שאמרתי, אמרתי. בסדר? זה היעד. כלומר, מראש האדם יודע שהוא הולך למות, כי הוא שייך לעולם הזה. עכשיו תשאלי את השאלה הנכונה, אז מה זה פירוש, מה משמעות הפסוק? ביום אוכלך ממנו מות תמות. שזאת שאלה אחרת. אבל זה לא קשור לחטא האדם הראשון, מלכתחילה האדם יודע שהוא יצור מתקלה בעולם הזה. עד כאן דברי, עד כאן דברי היגיון הנפש. לא ראיתי אף אחד שסותר אותו וחולק עליו בפרשנות הפסוקים האלה. נו, לכן צריך לדון בדברים לפי הנתונים האלה ולא לפי כל מיני דברים שאני יודע שרגילים לומר, על סמך חלקם, על סמך דברי הארי, שאכן שם דגש על החשיבות של החטא של אדם הראשון, אבל כפי שמניתו אמר כבר לא פעם אחת ולא פעמיים, חטאו של אדם הראשון ברמת הכלל כבר תוקן על ידי דוד המלך. אז גמרנו עם החטא הזה. זהו. אולי זה מזעזע, אבל זה מה יש. לא, זה לא חידוש, זה פשט הפסוקים, מה אני אעשה? מה? כן, 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 כן.
זה דרך העולם הזה?
כן, 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 נכון, 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 נכון. אבל זה הסיפור של מידה כנגד מידה, שזה אהבה אמינה של הגמרא באותה סוגיה, זה רק אהבה אמינה. בסדר, אוקיי.
אולי מה שכתוב בהזכר,
מה?
נפש אחותה.
אחותת, היא תמות, כן?
מות תמות.
לא, היא תמות, ככה כתוב, כן.
היא יוצאת מכלל ישראל?
מה קשור?
זה המוות?
לא, כרת, זה מה שאת אומרת, זה כרת. זה לא קשור. היה ויכוח גדול מאוד, האם יש מגלגלים חטא של מישהו, גם על הבנים ועל הצאצאים. בא יחזקאל וסגר את הוויכוח הגדול הזה, ואמר, הנפש אחותת היא תמות. בן אדם אחראי על מעשיו? טוב, שאלה שאז תמיד שואלים, אבל כתוב בפסוקים של 13 מידות, כן? כפי שאת התחלת לצטט, כן? פוקד אבות אבות על בנים ועל בני בנים ועל שלישים ועל רביעים וזה. סתירה, קודם כל יחזקאל ירדה את הפסוקים האלה, לפי דעתי. יכול להיות שמישהו חושב שהפסוקים נכתבו על ידי יחזקאל, אבל זה כבר סיפור אחר, כן? לכן צריך להבין מה כתוב בפסוקים האלה, וכאשר מעיינים בפסוקים האלה, מבינים מה שהעברית של המקרא מתכוון, כאשר הוא אמר את מה שהוא אמר בפסוקים האלה. אם הבנים חוזרים על אותו מעשה,
של האבות.
כן? אז זה נפקד עליהם.
אבל מה זה אבות אכלו בוסר? ושני בנים תקיע?
מה זה קשור?
שהאבות חוטאים והבנים סובלים.
איפה את רואה את זה?
בוא תאכלו
בוסר
ושני בנים תקהנה.
כן.
בגלל האבות שני בנים תקהנה.
כן, כן, אני מסכים איתה. שוב, זה אהבה מינה של הגמרא, שמגיעה בסוף למסקנה, שמה שחזקאל אמר, זה מה שיש.
נפש החוברית.
הבעיה, כנראה, שאנשים לומדים את תחילת הסוגיה, ואין להם כוח להגיע לסוף.
לא, זה יותר נוח לתלות אשמה.
ברור, ברור, אני לא אשם שום דבר, זה מה אתה רוצה ממני. זה אותו דבר, זה מה שדיברנו.
זה החינוך שהוא קיבל.
זה החינוך שהוא קיבל, כן, ודאי, 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 ודאי. בוודאי. אני לא אחראי על שום דבר, כי זה החינוך, זה החינוך, זה מידה כנגד מידה, זה כל מיני כללים כאלה, מה אתם רוצים ממני? ברור, זה מה שדיברנו בדיוק שבוע שעבר, מה לעשות? כל אפשרות לברוח מהאחריות, תופסים אתכם. מה? זה טבעי, נכון, זה נוח מאוד. זה נוח מאוד, כן, ככה אני לא צריך, מה פתאום, מה? סך הכל מה עשיתי? רואים, אברהם חטא. איפה? שאל, במה ידע כי ירשם? לא, מסביר מה ניתו, לא, לא, הוא לא חטא. שאל שאלה מוצדקת. כי הוא הראשון, והראשון יכול לשאול שאלות. כשהבנים עושים כאילו הם לא שמעו את התשובה שניתנה כבר לאברהם אבינו, כן? וחוזרים עליה שאלה במה ידע כי ירשנה, אז אנחנו רואים את התוצאות היום. זה חטא. אבל קל מאוד לבוא ולהתאפס בדברי אברהם אבינו. כן? חוץ מזה, הגמרא בנדרים בדף למד ב' שואלת את השאלה, כן? בעצמה, כביכול, אני אומר. כן, כי עוד פעם צריך לדייק בפשט הגמרא שמה, ולא, ולא, ולא להגיד סתם דברים, כן? ככה היא שואלת. כן? מה עשה אברהם אבינו, וכתוצאה מכך נענשו בניו ונשתבדו במצרים 210 שנים. ואז היא מוצאת שמה שלוש סיבות, כן? אז לכאורה, הנה, בדיוק סתירה למה שאמרתי, כן? כי הגמרא שואלת, כן? אבל צריך להבין מה הכוונה של הגמרא בשאלה. הרי לא מצאנו שום פסוק שמייחס איזשהו חטא לאברהם. להפך, מה כתוב לגביו? שהוא ייקבר בשיבה טובה. על חוטא לא אומרים שהוא ייקבר בשיבה טובה. לא, היום אומרים כל מיני שטויות, בסדר. צריך להספיד, כן? פתאום בהספד כולם, בסדר, אוקיי, בסדר, נניח, כן? לכן הגמרא כאן רוצה לדעת לא מה שקרה אצל אברהם אבינו, אלא מה הסיבות שהביאו בסופו של דבר לשעבוד. למה? כי הגלות שנאמרה לאברהם אבינו בברית בין הבתרים הייתה יכולה להתבצע בצורה אחרת לחלוטין. כפי שמניתו היום אומר, בכבוד ובתפארת. וזה מה שקרה, אגב, בחלק הראשון של הגלות. כאשר יעקב פוגש את פרו, אז הוא זוכה למשמח כבוד, שטיח אדום, מציג לו וזה וזה, מחליפים מתנות, מה שמה זה, זה כבוד. אחר כך לא היו בחירות, לא יודע מה היה, כן? הדברים השתנו, כן? אבל נתאר לעצמנו לרגע שמצב שבו בעקבות מותו של, של, של יעקב בני ישראל חוזרים לארץ כנען. אז מה היינו אומרים על אותה גלות? תור זהב של ספרד, לא? ככה, נכון? טוב, אפשר לשאול אז איך היינו מסדרים את החשבון של 400 שנה? היינו מסדרים את החשבון. חז"ל יודעים לסדר חשבונות בדיעבד בלי שום בעיה. 430, 400, 210, הכל אפשר לסדר, זה לא הבעיה, בכלל. כן? אני צריך להבין מה כתוב. החזרה של בני יעקב אחרי שקברו אותו בארץ כנען, בחברון, החזרה שלהם למצרים מסמלת בסופו של דבר את תחילת הגלות במובן של עינוי ושעבוד וכו'. כי זה לא היה מוכח. להפך. אז זה לא מבחינת מידה כנגד מידה או עונש על משהו, זה התוצאה הישירה של המעשה.
אז אני יכול לקרוא, כאילו, את הפסוק אחר, ידוע על ידי הכגרי זרחה,
כן.
נגיד, או פסיק או נקודה, ואז ועבדום ואינו, זאת אומרת, זה תהליך.
זה מה שבניתו מסביר, עצמר דברי המהר"ל בגבורות השם מפרק ט', שיש תהליך טבעי והקדוש ברוך הוא נותן עזרה לאברהם אבינו. אם זה יהיה כך, אז כך זה יהיה. אבל יש לך תמיד
אופציה אחרת.
החלופה השנייה.
זאת אומרת, אם לא היו חוזרים, לא היה קורה הגלות הזאת?
אם לא היו יורדים שוב למצרים, זה לא היה... לא, הם היו בגלות במצרים. יעקב גם היה בגלות 20 שנה אצל לבן.
אבל לא 400 שנה.
אז היו מסדרים את החשבון של 400 שנה, לא יודע, מיום הולדת, לא יודע כמה, של עבר. והיו מסבירים מדוע ככה עושים את החשבון. מה זה משנה?
באמת למה
הם
חזרו לבחר?
זאת השאלה הגדולה, הנה, בדיוק, סוף סוף מגיעים לזה. מדוע חזרו בכל זאת? נכון.
איך אפשר להסביר
שבני
אפרים שיצאו, במדרש אומר,
לפני הזמן,
ולא הצליחו, 30 שנה, כמה לפני, ובגלל שכל עם ישראל לא יצא, בגלל שהם היו חלקית?
נכון. לא רק בגלל זה, אבל בין היתר, כן, בוודאי.
אולי המצב...
הם היו גיבורים, הם עשו את
ה... נכון.
אולי המצב בכנען עוד לא היה מאשר את החזרה של...
לא, יותר הגיוני שלא כל
המצב הזה, חלק. אפשר לחשוב שכמה מאות שנים אחרי זה זה ישתפר. הרי פרשת השבוע שאנחנו עולים לקרוא השבת, כן? לגבי הכנעני והעמלקי, כן? בלי השגחה, בני ישראל לא מחזיקים מעמד מולם, כן?
אפשר לראות את זה בדיוק לתקופה שלנו.
גם כן, ברור. זה אותו דבר. זה אותו דבר.
הגבלה. כי אם היינו כולנו באחדות, לא היה לנו מקורה מה שקורה.
נכון, אבל כתוב שאסור לעלות בחומה, לא?
אבל זה לא רק
הם,
יש גם את
הצד
השמאלי.
לא, הצד השמאלי לא צריך להזכיר אותו. חס וחלילה מלהזכיר את הצד השמאלי, שזה תנאי כפול, תנאי כפול, והתנאי שלא ישעבדו אותם יותר מדי. כן.
זה לא בחומה, זה במשך 100 שנה עלייה.
לא, זה נקרא בחומה.
זה נקרא בחומה?
זה נקרא בחומה, כן. והבונים, החומה, לא.
הנבואה בברית בין הבתרים.
כן.
כתוב, ועינו אותם, אז זה לא היה קורה אם הם היו...
תאמיני לי שאנחנו היינו מסתדרים יפה מאוד עם הפסוקים. כל מה שכתוב בפרשת בחוקותיי, כל הכללות, זה חייב להיות אחד לאחד. לא היו מסתדרים בלי המימוש של כל אותם הכללות. היינו מסתדרים יפה מאוד. כל הנבואות הזעם של ירמיהו וכולי, כן? אפשר להסתדר בלי. זה הזרות. אני צריך להיזהר.
עם ישראל עוד לא היה אומה, הם לא היו בשלים כאומה עדיין.
ובמצרים היו בשלים כאומה לחיות
לא, אבל כשאחר כך, כשבא משה רבינו, וכשהם הגיעו לשלב עם המנהיג של משה רבינו, אז היה יותר בשלים.
עובדה שהם לא רצו לעלות לארץ, עובדה שהם עבדו את העגל, ועובדה שהם רצו כולם
לחזור
לישראל.
אני לא יודע, זה לא עולה מפשט הפסוקים בכל מקרה.
הקדוש ברוך הוא ריחם על עם ישראל, במקום שיכנסו ל-50, לזה הוא הציל אותם, בעל כוחם.
בעל כוחם, כן.
אבל זה לא, אבל הוא רצה הרצון שלנו, הוא לא רצה בעל כוחם, הוא רצה שעם ישראל
יעשה. מה שמאפיין
את זה. היה צריך את הגלות הזה. לא
צריך שום דבר. מי אומר?
אני
לא יודע מה התשובה לגבי מה.
כל הגלויות היום רוצים לחזור.
למה הם...
הם לא רוצים מה שהיום
רוצים לחזור.
נניח לרגע שקין לא היה הורג את אבל. כן, אבל לפי הדעה השנייה, לא, היה מוכרח להרוג אותו. נניח לרגע שהאדם הראשון לא היה אוכל ממשהו אחר. אז מה? וכולי וכולי, מה? בסדר.
זה
חוזר את הבחירה. לא יודע, לכן אני אומר, זה בדיוק כאן יסוד כל הסיפור. אנחנו רוצים תמיד לברוח מן המושג הזה שנקרא בחירה חופשית. זה כל כך מפחיד. לא רוצים את זה. בסדר, צריך להגיד, בסדר, לא רוצים. אז נמצא כל מיני פטנטים והסברים למה, מדוע ואיך, וזה היה ככה ולא היה יכול להיות. בסדר.
להסיר אחריות.
ברור. ברור. ואיזושהי מין תפיסה כזאת שלא יודע בדיוק מאיפה היא לא תורד. מאיפה הגיע בזמן האחרון שהקדוש ברוך הוא הוא איזשהו אל אכזר כזה שרק מחכה, זה מה שמעיתו אמר לפני זה, לא, אני קראנו את זה, כן? כן, בורא עולם אינו איזו אל אכזר המונע מנבראיו כל סיכוייו להצליח, אבל בזמן האחרון זה נראה כך, רק מחכה בהנאה בפינה שיקרה משהו ואז חכו חכו. תמיד יש אחד שמיד יודע להסביר. כן. אני צריך להשתחרר מהתפיסות האלה. כן? נכון, יש כלל של מידה כנגד מידה. זה נכון. כן? אבל במקום לחפש אצל האחר מה גרם אצלו מה שגרם, כן? מה שקרה, אולי אשתמש בכלל הזה בשבילי עצמי ולא מעבר לזה. כי תמיד כאן להסביר לאחר מה קרה, זה בדרך כלל מה שקורה, תמיד יש אחד בעם. ואז מתחיל לפתוח את הפה, אומר כמה פנינים לגבי אסון מסוים ו...
אבל זה מיישב את הדבר הלא ברור.
לא, 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 לא. זה, לא, לא, לא. אולי זה מיישב... אולי זה מיישב עבור אותו האדם שיש לו בעיות כנראה. כן, אז אבל שיגיד את זה לעצמו וישתוק.
זה גם לעצמו.
כן, אבל בסדר, לעצמו את זה, כן. אבל מכיוון שבמצבים האלה, במקום לשתוק ורק להחזיק מקסימום את היד של מי שצריך, כן? אז מרגישים חובה להתחיל לדבר, אז אומרים שטויות. אז אומרים שטויות, כן? אז זה בא תמיד אחד שרוצה להראות שהוא יותר חכם מכולם ומתחיל לפתוח את הפה. בסדר. אני ואז הוא בא תמיד ומצטט מאותה גמרא בשבת שהזכרתי, כן? שיסורים באים על האדם רק בעקבות חטא, כן? וכנראה שהוא נרדם באמצע הלימוד שלו ולא הגיע למסקנה של הגמרא שדוחה על הסף את כל הדברים האלה ושוכח את דברי הגמרא בברכות לגבי רבי יוחנן חביבי מנהליך איסורין לא הן ולא שחרן, וזה הדעה העיקרית. כל השעה בסדר. מי? לא, זה אפילו לא תנא קמא שאומר שם. לא, זה אפילו לא תנא קמא, זה תוך כדי המהלך, כן. לא, 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 לא. צריך לזכור את זה. חביבין עליך איסורים, לא הן ולא שחרן. זה הכל. כל מי שאומר אחרת, שיבדוק. וגם אם הוא יביא את המקרה כביכול הסותר של רבי עקיבא בבבא קמא, שמה שאומר שכן חביבין עליי איסורים וזה, אז שילמד גם כן את הסוגיה שמה לעומק, יבין מה שכתוב שמה. בסדר? טוב, נסגור את הסוגריים. חזרה למידות הסותרות. יש מידות והן סותרות. והשאלה זה לא מדוע הן סותרות, כי הן סותרות. אלא איך אני יכול, האם אני יכול להתגבר על הסתירה הזו. והתשובה היא כן. וזו אותה עבודה של בירור שצריך לעשותה, וזו העבודה של תורה שבעל פה, כדי למצוא את נקודת האיזון בין האופנים השונים שאני יכול לעלות על דתי כאשר אני מנתח מצב מסוים. אני יכול לראות בפריזמה של מידה מסוימת, ואני יכול לראות את אותו דבר בפריזמה של מידה אחרת. השאלה במציאות, מה גובר?
מה שאתה בוחר.
כן, מה זה אני? אם זה מקרה פרטי, כן, אבל אם זה של הכלל, הכלל. כן, וראינו שבוע שעבר שאז מה שמניתו אמר, שאחרי הבירור הזה ההחלטה היא אמת. זה לא שזה מוטל בספק.
מה שלא תהיה.
מה
שלא תהיה היא אמת.
היא אמת. היא האמת המציאותית.
אם זה החלטה של הכלל.
במקרה כן, זה אמר
מחר. של
הפרט
זה...
הפרט בחיים של הפרט, זה הפרט, כן, אבל אני לא דן ברמת הפרט, אני דן ברמת הכלל. אז זה אמת. זה אמת. יש חוכמה מסוימת לכלל בתוך כלל. חוכמה, אגב, שהיא אנונימית, כן? למשל, בדיון בגמרא יש הרבה, לא, יש בכמה הזדמנויות, אחרי דיון ארוך בסוגיה מסוימת, כן? דעות לפה, דעות לשם וכו' וכו', כן? אז הם מגיעים לאיזשהו סיכום. ויש תמיד מישהו ששואל, נו, מי אמר את הסיכום הזה? ולא, אף אחד לא יודע. והגמרא משתמשת בביטוי מאוד ייחודי. משה שפירקה אמרת. יפה אמרת. למה משה? בכל הדיון הזה משה לא הפיע... אין אף אחד שהיה בשם משה. לא, כי זה מסמל את החוכמה האנונימית, הקונסנסוס, שעולה מתוך הדיון. זה ברור שזה, ברור שזה המשכיות של הגילוי שהיה למשה רבנו, כן? אבל הוא אנונימי.
זה האמת. אם זה משם, אז זה אמת.
לא, זה האמת.
זה המקור.
וזה משם. זאת אומרת, יש חוכמה בתוך האומה. כן? הרבה פעמים, כאשר לא יודעים מה לעשות, אז הגמרא אומרת, לך לאנשים שנמצאים בבית המדרש, תצאו ותראו מה העם עושה. למה? כי זה אמת. ומה זה הכלל הזה של אי אפשר להטיל על הציבור גזירה שהוא לא יכול? מה הוא לא יכול לעמוד? הוא יכול לעמוד בכל דבר? לא, אבל לא, זה לא חלק מהחוכמה הזו.
וגם מנהג
מודים. ברור. המושג של מנהג.
לא מתאים לאותו דור?
לא, זה לא עניין שלא מתאים.
כך עושים, זהו,
זה לא זה. זה לא הכל עניין בירור שכלי. יש גם דברים שנעשים מעליהם כמעט, כן? בצורה טבעית, וזה מה שהעם מחליט. שאלו את העם, עשו משאל עם, הלכו לקלפיות והצביעו. לא! אחד אמר, אסור, 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 והעם המשיך לעשות את זה. למה זה החוכמה של העם?
פה אתה מחבר את אמת עם נכון.
וזה נקרא נכון במובן הזה.
יכול להיות שהעם עושה דבר לא נכון.
לא, במובן הזה...
הוא עושה דבר אמיתי, כי נכון באמת זה לא אותו דבר.
לא, בסדר, אבל במובן הזה, מה שהעם קובע, כן? זה מה שהעם קבע, זהו.
במציאות זו האמת.
כן.
השאלה אם זה הנכון או לא הנכון, שמתאים למידות, שבעצם אני מעוניין להגיע אליהן.
מתאים למידות? כן? למה לא? למה לא? אתה רוצה להגיד שבמצבים מסוימים, אז בסדר, יש מצבים שצריך לדון בהם פה ושם.
אבל כשהעם הוא מחולק.
הוא מחולק?
כן, כמו העם שלנו עכשיו.
נכון, נכון. לכן אנחנו רוצים אחדות. זה המידה שחש...
אז אין לנו סיכוי לאמת. כל העם עוד שאנחנו מחולקים.
לא, זה לא נכון.
כל חלק מהאמת שלו.
לא?
לא, מה
פתאום? לא? מה פתאום? מה קרה? לא? לא, אז זה לא נקרא אמת.
או חלק של האמת אולי.
אין דבר כזה, אין דבר כזה.
חלק של
האמת. או שזה אמת או שזה לא אמת.
לא, למה אין חלק של האמת?
כי אין מושג כזה.
קצת אמיתי. באתי קצת אמיתי.
אין מצב כזה, אין מצב של קצת הריון. או שיש הריון או שאין הריון. זה הכל, זה אותו דבר.
האמת לא יכול
להיות
נפולה.
אני חושב, לא, זה,
זה,
למה לא, האמת, כן, לפי
דעתי,
כן יכול להיות.
לא, זה סתירה,
זה לא שאחד סותר את השני, זה משלים אחד השני.
לא, 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 לא,
זה משלים.
לא, 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 לא.
זה כולם ביחד,
זה האמת. לא, 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 שנייה. זה סתירה במילים עצמה. תחשבי על זה. תחשבי על זה. או שזה אמת או שזה לא אמת. אין משהו באמת.
למשל אני אומרת, בציוד שלנו, בכל החלקים, יש חב"ד, יש את זה ויש את זה, אז שום קבוצה אחד יש להם את האמת המוחלט בדרך החיים שלהם.
עוד פעם, את משתמשת במינוחים שלא קיימים. מה זה אמת המוחלט? או שזה אמת או שזה לא אמת.
אמת של התורה.
מה זה אמת של התורה? אמת של התורה, זה החלטה של הסנהדרין.
את גם לוקחת דוגמאות לא נכונות, כי הסנהדרין לא אומר שזה אמת. כי זה רק לבושים, מה שהם עושים, חב"ד עושה, ברסלב עושה,
זה לא קשור, לא קשור לזה, לא קשור לזה.
חב"ד שם את הדגש על אהבת עם ישראל.
אבל כולם לפי התורה.
הציונים בבת ארץ ישראל, וכל
הכל ביחד. זה לא העניין פה.
זה לא קשור. מה זה קשור לאמת? לא קשור לאמת. יש כלל בתורה שבעל פה, שהוא מאוד חשוב, כן? שההלכה קובעים לפי רוב. נכון? ככה. טוב. בענייני הכלל, לא קובעים לפי הרוב. ככה הסביר הנציב מוולוג'י. וככה נאמר בשם הרב קוק. לא קובעים לפי רוב, אלא קובעים לפי מי שהיה צדק איתו. מה?
אפילו אם הוא מיוט.
אפילו אם הוא יחיד.
יחיד?
כן, אפילו יחיד.
הוא קובע
בעל צדק. ההשגחה העליונה. בהיסטוריה. אם רואים שהמהלך ההיסטורי הולך בכיוון מסוים, גם אם כולם התנגדו לדבר הזה, אז האמת איתו.
אבל הם עשו לו את האמת.
מה?
אבל הרוב ביצע בסוף.
לא.
מה הוא ביצע?
מה, הרוב?
מה שהאחד היחיד אמר. הרוב ביצע את מה שהוא החליט.
הרוב?
האמת היא אצל האחד.
כן.
אבל הרוב ביצע בפועל אמת.
טעות.
אם משהו ביצע, הוא ביצע אמת.
טעות.
לא נכונה, זה מה שאמרתי.
נכון, האמת לא נכונה זה נקרא טעות.
אבל זו אמת.
יש מושג כזה של בית דין טועה. יש מסכת שלמה בגמרא לגבי כל המקרים האלה. פער היה אלם דבר של ציבור בספר ויקרא אפילו, כן? פער היה אלם דבר, נעלם משהו מהציבור. טוב, אז מה עושים? מביאים קורבן. זאת אומרת שיש משהו לא תקין בסיפור הזה. זה לא שמישהו פלוני טעה, זה סיפור אחר, על הפער היה אלם דבר של ציבור. נעלם דבר מן הציבור. זאת אומרת, יש מקרים שצריך להגיד, זה טעות.
מה זה אמת?
מה זה אמת? זאת השאלה הגדולה. מה זה אמת?
כן.
זה מה שאל...
אמרו לי,
כן.
אמרו לי, אמת זה א', ת', ומ'.
נכון, זה אמרה לומר את זה.
טוב. זאת אומרת, יש איזה מין גלובליות של... אותיות סותרות ואמצע.
בסדר, זה מה שאמר על מסביר, כן.
נו.
נו, אז?
אז הדוגמה שאמרתי לגבי העם.
לא. לא. זה בדיוק, לכן צריך להבין מה שאמר על אומר. כי אם טועים, האלף נופל ובאמת נשאר מת. גם אמרה לא אומר את זה בסוף.
נכון, אוקיי, בסדר.
לא. לכן צריך להיזהר מהדברים האלה. צריך להיזהר.
איך מסבירים את זה?
מה זה אמת? כן, מה זה אמת? שתי אפשרויות. אפשרות אחד לבוא ולהגיד שמה שאמת זה מה שעולה מתוך הבירור השכלי שלי. לפי כללי לוגיקה מסוימים. ואם אין לי טעות לוגית במה שאמרתי, מהתחלה עד הסוף, אז זה אמת. דוגמה, משפט במתמטיקה. אם לא עשיתי שום טעות בהוכחה, אז התוצאה היא אמת. טוב, אפשר לבוא...
מזה פרטים, זה כל אחד את האמת שלו, כן.
כל אחד שיעשה את זה יגיע לאותה המסקנה.
כל אחד שישתמש באותם כללים לוגיים.
אותם כללים.
יגיע לאותה מסקנה. נכון.
אם משתמשים בכללים אחרים,
אז נגיע למסקנות אחרות.
בדיוק.
זה כן, זה אמת. על סמך האקסיומות שאני הגדרתי בהתחלה, אני הוכחתי דבר מסוים וזה אמת. אף אחד לא יכול לבוא ולסתור את הדברים האלה. אגב, מה שהוכחתי לא קשור אם אני מתנהג כצדיק או כרשע. זאת אומרת, יש דברים מסוימים שלא מושפעים מההתנהגות המוסרית של האדם. אני יכול להיות רשע מרושע, עדיין ההוכחה שלי היא תקפה.
תקפה השאלה אם היא אמת.
היא אמת. זה אמת. זה נקרא אמת. בסדר? זה הסוג הראשון של אמת.
אמת לא קשור למוסריות?
לא.
זה הסוג הראשון של אמת. אמרתי, יש שני סוגים. בסדר? כן? גם כאשר הרשע בא ואומר 2 ועוד 2 זה שווה 4, זה נכון, זה אמת. בסדר?
אם הוא מקבל את
ההגדרה
של
הדורות שלו. אז מה? לא, ניכנס עכשיו לוויכוח עם מה מקור האקסיומות האלה, עם צדק. נעזוב את זה. זה לא חשוב. לא חשוב. ניקח דוגמה אחרת. האם אני יכול לבוא ולהגיד על הבת של הכיסא הזה שהוא... נכון שהוא יפה. האם אני יכול להגיד משפט כזה?
באמת
הוא
יפה.
זאת אומרת, יש דברים שלא שייכים לדבר על נכון או לא נכון, ועוד בקו החומר על אמת או לא אמת.
לא, אם אמת זה תוצאה של
הבחינה
שלך.
זה אישי.
בעיניי, אבל לא בעיניך.
זה דבר אישי.
בעיניך, אבל 2 ועוד 2 שווה 4 אתה לא יכול לבוא להגיד.
כן, לא, זה הוכחה.
זאת אומרת, יש הבדל מהותי בין הדברים. האמת היא שרק לגבי מתמטיקה אני יכול לדבר על מושגים של נכון או לא נכון. לא. לא. לא יכול. היו רוצים, אבל אי אפשר. כי זה מודל של המציאות. אתה יכול להגיד, המודל תואם את המציאות בקירוב מסוים. אתה אף פעם לא תוכל לבוא ולהגיד שהוא המציאות. גם אם היום יודעים לדייק בסדרי גודל שאף פעם לא יודע. זה תמיד נשאר מודל של המציאות.
לא.
המציאות היא לא אמת. המציאות היא המציאות.
לא,
אני לא מדבר על מה שמניתו מדבר כרגע. אני לא זה. אני באופן כללי מדבר כרגע. לכן ברגע שאני מתייחס למציאות, לא יכול לדבר על אמת, גם לא יכול על נכון, ולא יכול כל האמירות האלה, אין להם שום תוקף.
למה כל אחד רואה את זה בצורה אחרת, את המציאות?
ברור. מה את רואה כאן? אני יודע מה את רואה? אין לי מושג. אין לי מושג. אני מקסימום יכול לתאר מה שאני רואה. יכול להיות שאת גם מתארת, שאת...
את אותו דבר.
אני לא יודע.
אז המציאות היא אישית, כל אחד
כאן
משהו.
המציאות, מה שאת מכנה בשם מציאות, זה מה שהמוח שלך בונה בעזרת כל מיני אינפורמציות שהוא קיבל. חלק דרך העיניים, חלק דרך החושים, לא משנה מה, כן? אין לי מושג מה קורה במוח שלך. כן? יכול להיות שבמקרה שנינו נסכים זה, אבל אין לי אפשרות לחלוק איתך את הדברים האלה. אני יכול לתאר, את יכולה להסכים לתיאור או לא להסכים. תיאור לגיטימי לחלוטין באותה מידה. כן? אז זה הסוג הראשון, וככה מתווכחים בפילוסופיה ובאפיסטמולוגיה לגבי המושג של אמת. התורה אומרת משהו אחר לחלוטין. התורה אומרת שמה שריבונו של עולם אמר לאדם זה אמת. ולא רק זה, שיש בידי האדם לקבוע מהי האמת בארץ, וזו העבודה של התורה שבעל פה. ומה שמתקבל בהחלטה של הסנהדרין, זה האמת. לא, אז זה נקרא בדיוק המקרה המיוחד הזה של פער אלם דבר של ציבור. יש מקרים כאלה, או יש גם טעות של בית דין. אורו בדין וקר וקר וטעו, אז הם מביאים את זה, כן, בסדר, אז יש מקרים חריגים, בסדר, אבל אני לא מתייחס כרגע לחריגים, מתייחס למהלך הכללי.
לכן אתה לא יכול להגדיר את זה אמת.
זה אמת, זה מה שהתורה אומרת, אמת מארץ תצמח, איפה? בסנהדרין בירושלים. טוב, למה היום אנחנו במצב מסובך? כי אין לנו סנהדרין, בסדר?
אבל יש איזשהו דיון שעד של מגיעים אל האמת.
ברור, זה נקרא בירור, עבודת הבירור. מה, ככה, מקבלים, כן? זה אצל החסידי, כן? כן? זאת אומרת, לא על סמך אותות מופתים או כל מיני דברים מוזרים מגיעים לזה, אלא בירור. לפי כללים, לוגים, כן? ושומעים את כל הדעות. ולפעמים זה יכול לקחת הרבה זמן, אבל בסוף מגיעים להכרעה על פי רוב.
יש מחלוקות?
לא, אין מחלוקות אחרי זה. מי שחולק אחרי שהתקבלה ההחלטה נקרא זקן ממרא, ודינו מיתה. גם אם האמת אצלו מבחינתו, כן? הוא לפני ההכרעה יכול להגיד מה שהוא רוצה. ברגע שהתקבלה ההכרעה,
הוא צריך להסכים לה.
חייב להסכים. אחרי זה נקרא זקן ממרא. כן? גם אם זה לא מוצא חן בעיניו. זה הכלל. אבל זה מוזר לכאורה, כן? כי אנחנו יודעים שאותה החלטה אפשר להפוך אותה. אם מכנסים בית דין שהוא גדול מהבית דין שקיבל את ההחלטה, טוב, יש כל מיני תנאים, זה, אבל לא משנה, כעיקרון, כן? אפשר להפוך את ההחלטה. אז לפני דקה זה היה כך, ואחרי זה כבר לא. זה אמת.
אפילו אם היא השתנה.
זה
נאוחרה
בסיפור
בסנהדרין,
שהיא
אומרת,
אני לא
שואלת
רבי אליעזר, כן, כן. של יום הכיפורים.
כן, כן.
זה דיבר על עצמו.
זה רבן גמליאל היה. ורבי יהושע.
אבל זה החלטה אחרת.
לא, זה אותו דבר, זה נובע מאותו מקור.
זה
באחד...
הוא צדק, הוא קיבל את ההכרעה.
כן.
לא, כי קבעו מי מקבל את ההחלטה.
ברור, אבל זה אותו דבר. אבל זה אותו דבר.
זה לא בית דין, זכות ערעור כאילו בבית דין.
זה אותו סיפור.
בית דין גבוה,
זה אותו סיפור. הכלל הזה לכאורה הוא מוזר. אם אני בא ואומר, האמת זה אלומת אלוקית, כי זה מה שריבונו של עולם גילה לנביא, כן? איך אני יכול בו זמנית לבוא ולהגיד? זה בידי האדם. אבל זה בדיוק מה שהתורה רוצה שנביא. זה הולך ביחד, זה לא סותר אחד את השני. הקדוש ברוך הוא מציע את המידות שלו לאדם. המידות האלה מוחלטות. בין אם אני רוצה ובין אם אני לא רוצה. מוצא חן, לא מוצא חן, זה לא קשור. יש 13 מידות. והן אותן המידות שהקדוש ברוך הוא בתור בורא העולם רוצה לראות מיושמות בתוך העולם הנברא. והוא אמר לאדם, תמצא את הדרך לבנות חברה שבה כל המידות האלה מיושמות, כאשר הן מיושמות באיזון הנכון, כך שלמרות שהן סותרות זו את זו, כן? אתה הגעת לנקודת האיזון. זה לא תקריב מידה ותיקח אותה ותגיד זו המידה וזהו. כי זה מה שמניתו היה אומר, קל לעשות. אז זה מה שאנחנו רואים בהיסטוריה. מה מאפיין מסיביליזציה מסוימת? היא שמה על נס מידה מסוימת. אפשר לקחת דוגמאות, זה דברים פשוטים ביותר. הסיביליזציה הנוצרית שמה על נס על המידה של ואהבת לרעך כמוך, אני מוסיף כביכול. אבל זה מה שאומרת אהבת הזולת. העולם האסלאמי, מה שם על נס? הדין. זה שם הדת שלו בערבית. העולם הקומוניסטי היה שם על נס הצדק החברתי וכו'. מה עם שאר המידות? אין, לא חשוב. לא חשוב, זה נקרא לא חשוב. כי בסופו של דבר אני תמיד אחריע לפי המידה העליונה הזו. שואל מניתו את השאלה הבאה. מדוע הנוצרים שמו את המידה הזאת על נס? מדוע המוסלמים על זה וכו'? כי זה מה שחסר לי. כל אחד שם כאידאל את המידה החסרה.
אצלנו זה אחדות, כאילו. אנחנו רואים למפלגת השלטון בטורקיה, מפלגת הצדק.
נכון. בסדר. לא, זה בדיוק זה.
הצדק וה...
זה בדיוק זה.
לכל המתנהגות.
רגע, רגע. ברור. כי זה האידאל. מי אומר שאני חייב להגשים את האידאל? אף אחד. אז מה האידאל של ישראל? אחדות, מה ישראל השם אלוקינו? השם אחד. ולכן אנחנו מפולגים. פשוט מאוד. מדברים על אחדות כל הזמן, ובשם האחדות אנחנו מתפלגים שוב ושוב. היו גם... טוב, לא נראה.
זה מה שנקרא אחדות ההפכים שצריך להגיע אליהם.
לא, אחדות ההפכים זה בדיוק זה, זה 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 המשימה, זה המשימה. כן, זה המשימה. זה המשימה. אבל מה לא טוב בכל החברות האלה ששמות על הנס מידה מסוימת? כי זה חלקי. ומה עם שאר המידות? לא חשוב.
אין איזון.
ולכן הדרישה היא לגבי האיזון. ומה שמניתו היה בא ואומר, זה דבר חשוב ביותר. להמציא תורה שהיא כל כולה חסד, לא צריך גילוי בשביל זה. בידי האדם לעשות את הדבר הזה לבד, ראינו. להמציא תורה שהיא כל כולה דין, לא צריך גילוי. להמציא תורה שהיא כל כולה צדק חברתי, לא צריך גילוי. מתי צריך גילוי? כאשר יש 13 מידות ומורה העולם בא ואומר, 13, לא אחד. ולמרות שהגמטריה של אחד זה 13. ותשברו את הראש. ואם אתם שוברים נכון את הראש, אתם תגיעו לפתרון הזה. לא ברמת הפחת, זה לא חשוב. זה חשוב, אבל זה לא הנקודה.
לא עניין.
כן. ברמת החברה. איפה נקודת האיזון? ולכן אני אומר, קריאה נכונה כאן של דברי הגמרא, זה לא להגיד, מדבר על הפרט כאן. כי לכאורה כל הדוגמאות שיש כאן, זה ברמת הפרט. אתה ביקור חולים, מה יש עוד שם, הלוויית המת, ועוד, לא זוכר מה, כן? הכנסת אורחים ועוד כל מיני, זה הפרט, לא! נכון, אבל צריך להבין את זה. צריך להבין את זה. האיזון הוא ברמת החברה. כן? זה מה שקשה להבין כאן. כי ברמת הכלל זה פשוט מאוד. ברמת הפרט, ברמת הפרט, זה פשוט מאוד. מספיק שאני פורש מכל דבר, וזהו. לא.
זה אולי מסביר את המדרש שלו, אומר לו שהקדוש ברוך הוא אומר למשה, אין שלום בעירך.
אין שלום?
אין שלום בעירך.
איך?
אני לא זוכר את המדרש, אבל זה עולה לי פשוט בראש שהוא... לא זוכר אחרי זה מקרה, שהוא אומר לו, אני מחפש את זה רגע. כאילו אתה צריך להגשים ולהביא את זה באמת למימוש בארץ.
שלום זה סיפור בפני עצמו. מדברים על זה הרבה, כן?
מדברים על שלום, אז אין שלום.
כן. שלום זה שייך לשמיים, כי שם אש ומים חיים ביחד, זה המשמעות של המילה שמיים. בארץ אש לחוד ומים לחוד, או שזה מכבה את זה או שזה שורף את כן. אבל זה בדיוק הדוגמה של מידות של סותרות.
זה, ואמר רבי יהושע בן לוי, בשעה שהיה למשה למרום, יצאו לקדוש ברוך הוא שהיה קושר כתרים לאותיות. אמר לו, משה, אין שלום בעירך. אמר לפניו, כלום יש עבד שנותן שלום לרבו. אמר לו, היה לך לעוזרני. מיד אמר לו, ואתה הגדל נא כוח השם כאשר דיברת. זאת אומרת, אני מבין את המדרש הזה לפי מה שאתה מסביר, שבעצם את אותם הערכים, אותם דברים, אתה צריך לממש אותם במציאות, להביא אותם דרך המציאות.
כי אחרת
זה... שום עולם שלום בערך, אתה לא מבין משה, כאילו, זה לא משהו שהוא איזה משהו מטאפיזי.
כן, מסכים. מסכים. כל עוד אין אברהם בעולם הזה, אין חסד. יש דיבורים על חסד. זה יכול להיות מאוד יפה, אבל זה דיבורים. אבל אברהם זה לא ישראל. למה? כי מסתכל דרך הפריזמה של החסד. אז יש כאן קושי וצריך להבין את הדברים האלה, כן?
אני חושבת שברגע שמיישמים את הדברים האלה שכתובים כאן על הפרט, אז זה בונה את הכלל.
לא. לא. כי הדברים כאן לא כתובים על הפרט, הם כתובים על הכלל.
אבל זה נראה, כל דבר הוא נראה אישי ופרטי לעצמו.
נכון, זה מה שאמרתי. כן. אבל זה לא מה שכתוב, מה אני אעשה? שורה ראשונה, שורה ראשונה. לא, שורה ראשונה. מה הפסוק שמביא? מה הדכתיב? אחרי השם אלוהיכם תלכו.
לא תלך.
צריך לדייק. הנושא הוא הכלל.
זה אופייני של ישראל, זה הכלל ישראל.
מהרצאה.
לא, כי המשימה היא מוטלת על הכלל.
כן.
המשימה מוטלת על הכלל, היא לא מוטלת על פלוני אלמוני.
כל התהליך הזה
ש... יש לנו דוגמה של צדיק לפני אברהם, חנוך, כן? אבל הוא דואג לעצמו. אז מה זה עוזר?
אבל אולי זה אומר שכל אחד בפרט יעשה
מה
שצריך.
לא.
כן, זה מה שאני אמרתי.
לא, לכן אני אמרתי.
לא, אני לא אמרתי לי סתם.
לא, לא, זה מה שהיא אמרה, לכן אני אומר לא. זה קודם כל משימה מוטלת על הכלל, ואני בתור פרט השייך לכלל הזה לוקח את חלקי בתוך המשימה הזו.
או לא.
או לא.
זה בא מצד הכלל, לא מצד
הפרט. ברור, מי שאומר שזה בא מצד הפרט, זו תפיסה נוצרית. ושוב אני מזכיר, הנצרות יצאה מן היהדות. ולכן יש נטייה כזאת אצל היהודים.
עניין
שנוח
גם כן
שהיא... זה בדיוק זה אותו דבר, נכון. נכון, נכון. נכון, 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 נכון.
ברגע שאני הפרטי
מכניס אורחים,
אז קורה משהו לכלל.
לא!
זה לא?
זה לא אני הפרט שמכניס את האורח. זה אני בתוך...
הכלל.
מופע אחד ש... בדיוק.
זה ייצוג של הכלל.
כן.
אני בתוך הכלל שמבצע...
כן. כי מה מחייב אותי להכניס אותו?
התורה.
לא. התורה? ואם זה לא כתוב בתורה, אני לא עושה את זה? זאת אומרת, אני צריך את הציווי כדי לעשות?
יש את המוסריות
שלי. אני שואל, האם צריך את הציווי כדי לעשות את הדברים או לא?
לא,
לא צריך. לא? אז למה זה כתוב?
האדם עצמו.
אז למה זה כתוב? זה כתוב כי אני בפרט עוד לא במדרגה של הכלל. לכלל זו הבטחה. אם אתה באמת ישראל, אז ככה אתה תנהג. אתה בתוך הפרט לא ברמה הזאת. לכן אתה עדיין זקוק לציווי הזה, כדי להזכיר לך שיש בין, עדיין פער בין הנפש הפרטית שלך ונפש הכלל.
גם
הפרטיות
שלי
היא
עדיין
התפילה זה תפילה של הכלל, ברור, 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 ברור.
זה רק מיידע אותי שזה בא מן הכלל ולא ממני אישי.
מה זה בא? למה את מתכוונת?
נגיד הציווי של הכנסת אורחים.
כן.
זה בא מן הכלל.
הוא ניתן לכלל ישראל.
וזה מגיע אל...
הוא ניתן לכלל ישראל. הוא לא ניתן לפלוני אלמוני בתוך לא ידע מי. הקדוש ברוך הוא אומר לכלל ישראל דברים מסוימים. שאפשר לפרש בשני אופנים שונים. ברמת הכלל זו הבטחה. ברמת הפרט זה ציווי. ואין סתירה.
מה הפירוש של הבטחה?
הבטחה, לא תרצח. לא תוכל לרצוח. לא תגנוב, לא תוכל לגנוב.
אתה צריך להגיע למצב ש... לא תחשוב את זה לך.
לא יעלה על דעתך. זה כאילו נגד הטבע שלך. אחר כך יש את המציאות. ואלה המשפטים אשר תשים לפניהם, כי תקנה עבד עברי של שנים יעבוד וכו'. זה לפרט. זה כדי להסביר שגם אותם פרטים שנראים עבודים, כן? בגלל סטייה זו או אחרת, יש להם אפשרות של תיקון.
על אף ההבטחה יש רצח ויש גניבה.
ברור! ברור.
זה המציאות, זה משהו לך, יש הבטחה לעתיד, ויש לך את המציאות שאת חיה אותה היומיומית.
נו, ומה, אז מה?
היום יש רוצחים, יש אנסים, יש
גנבים,
יש...
נכון, יש הכל.
ויש כנס היום.
וצריך לבין מזה? וצריך לבין מזה?
יש
הביחר אחר.
יש כנס,
אבל אני אקח
בכי.
לא צריך לבין מזה. אלא אם כן, אנחנו באים עם תפיסה שהיא לא יהודית, אלא נוצרית, שאנחנו אומרים שהעם זה כנסייה של קדושים. אבל זה לא זה, זה לא מה שהתורה אומרת. שאלת הגורל האישי, הפרטי, של פלוני אלמוני, זה שאלת הגורל הפרטי האישי של פלוני אלמוני. התורה מדברת לכלל, ומתוך הכלל מדברת לכל הפרטים. ואומרת לכל הפרטים, יש לכם אפשרות, יש לכם יכולת להשוות את הנפש הפרטית שלכם לנפש הכלל. זה נשמה שנקראת ישראל.
נשמה,
כן. כן, כן. למשל, דברים שאומרים במשנה, כל ישראל יש להם חלק לעולם הבא. בתור מה? בתור זה שהם שייכים לכלל ישראל. זה הייחודיות של כלל ישראל. ברמת הפרטים, מלכתחילה שום דבר לא מובטח לך, אתה לא יותר טוב מכל אדם אחר. הוא גם אדם, והכרה גם אדם. מה היתרון? שום יתרון. כן, אתה שייך לכלל ישראל. אז בסדר, אז יש לך חלק לעולם הבא. בתור נציג של הפרט, של הכלל. בתור פרט, מה פתאום?
יש גם
את המושג
הזה של כלל אצל הגויים?
לא. יש עניין אצל הגויים של מושג של גוי, שלא שלילי, שמופיע בפרק ת' בחומש בראשית.
אבל
המושג
גוי זה אומר כלל, זה כללי גוי?
לא, מושג של גוי זה אומר זה חלק מה 1 חלקי 70 מהזהות האדמית הראשונה. זה דווקא משהו חלקי. זה ויתור על התביעה להיות אדם וההסתפקות בלהיות האדם, המין האנושי. אז במין האנושי יש כל מיני גוונים, יש כל מיני... זה נקרא גוי בתורה.
יש הבדל בין ישראלי שרצח לגוי שרצח.
מבחינת מה? זה ששניהם רוצחים, אני לא רואה את ההבדל.
לגוי אין הבטחה.
אני לא יודע. קודם כל אין הבדל בזה ששניהם רוצחים. אז מאיפה ההבדל?
לישראל יש את
ההבטחה
הזאת.
ההבטחה של מה?
שהוא מלא בעונש.
מבחינתו
הוא לא צריך להיות רוצח.
לא הבנתי.
יש לו הבטחה
של... איזה הבטחה יש לו? איזה הבטחה יש לו?
הבטחה שאין לו
את זה
בגנים.
מי דיבר על גנים?
מההבטחה
שהקדוש ברוך הוא הבטיח
לכלל.
איפה את רואה את זה בגנים?
לא תרצח, עשרת הדיברות.
אבל זה גם לגויים.
כן, נכון,
שלא... לא יודע, גם נאמר לאדם הראשון, לא לרצוח. אז מה בדיוק?
אין הבדל בין גוי שרצח
ל... מה את רוצה להגיד?
כאילו, בגלל שהישראלי שיש לו את ההבטחה משמיים, זה קצת אחרת מאשר
לגוי,
שאין לו את זה.
העובדה שהוא רצח וזה רצח גם, כן, אז מה ההבדל? לא רואה מאיפה זה בא לך.
אין
הבדל. לא, יש רצח ויש רצח. טוב, נמשיך בשבוע הבא.